הנפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשעה השנייה של ידיד נפש, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת. לקראת חזרה הדרגתית לשגרת הלימודים. ואנחנו רוצים לדעת האם אתם מההורים ששולחים את הילדים, האם אתם מההורים שאומרים, לא, 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 עזוב, תן לי עוד שבועיים, עוד שלושה, עד שבועות, עד פה, עד שם, ורק אז אני אשלח. מי אתם ומה הנימוק שלכם? ובסוף, אני אפרסם איזשהו סקר שאני אישית ערכתי בקרב מספר הורים לא מבוטל. שיגיד לכם מה הורים אחרים חושבים, אבל עד אז אנחנו נשמח לשמוע מה יש לכם לומר ומדוע אתם מצדדים בלשלוח או לא לשלוח. בשעה הקודמת היה איתנו מאזין על הקו, ששאל שאלה, הוא איתנו כאן על הקו, נחזור על השאלה, ומיד אנחנו נתייחס לשאלה שלו. השאלה הייתה, יש לו בת בכיתה ו', הוא נמצא בסיכון קל, קצת סוכר אולי, או משהו דומה, והוא רוצה לדעת האם לשלוח את הילדה לבית הספר, כי הרי כשהיא שווה מבית הספר, היא עלולה חס וחלילה. אם תהיה הדבקה, לסכן אותו. המאזין איתנו על הקו? עדיין לא. אז עוד מעט תהיה איתנו על הקו. אני רק אומר שמאזינים שמבקשים לעלות לשידור ולהתבטא בנושא הזה של כן שולחים את הילדים, לא שולחים את הילדים, אם שולחים, איך שולחים, איזה טיפים, עצות, הכנה אתם נותנים לילדים הקטנים או הגדולים, לפני שהם הולכים לישיבות, כיצד אתם מציידים אותם לפני שהולכים לבית הספר, אתם מוזמנים להתקשר ל-03-500-9393. אני חוזר שוב, 03-500-9393. זה המספר שלנו, ואם אתם רוצים לכתוב לנו דרך האפליקציה בלבד של רדיו קול חי, אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציה, לכתוב בחלונית הודעה לשידור, את הודעתכם, ואנחנו בעזרת השם נראה ונקריא את זה. שלום לך מאזין יקר.
כן, כבוד הרב, אני...
נמתנת הרבה זמן.
כן, אני חדש קצת, אני מקבל אוקרובה שזה מוריד לי את החיסונים, אני לא סוכר ולא כלום. החיסונים שלי מאוד נמוכים.
המערכת החיסונית שלך נמוכה.
כן, ואני גם כן בגיל 60. עכשיו, אני התלבטות שלי, אני הילדה, האמא רוצה כל כך שתכלו בית ספר, שבאמת יום מסגרת, אבל אני קצת חושש, אני את האמת, אני מאוד חושש. השאלה אם זה צעד נכון לשלוח אותה, או שכדאי להמתין קצת.
טוב, אני קורא לך את סעיף י'. בסדר?
כן.
אני קורא לך את סעיף י' ממה שכתבו היום. הרבנים שהופקדו על ידי מרן שר התורה רב חיים קניבסקי ורב גרשן נדלשטיין, עלו הם הרב שרגה שטיימן והרב ברוך דוב דיסקין. אני מקריא לך את סעיף י'. סעיף י' אומר ככה, תלמיד שנמצא בביתו אחד מבני המשפחה בדרגת סיכון, על פי דעת רופאים מומחים, אסור, הדגש במקור, אסור לו להגיע למוסד. זאת אומרת שגם אם הילדה מאוד חפיצה בכך, צריך להסביר לילדה שלה יש מצווה מיוחדת. המצווה המיוחדת שלה היא מצוות כיבוד אב והם, והיא תקבל על מצוות כיבוד אב והם הזה שכר כל כך גדול, על זה שהיא דווקא נשארת בבית. מה שהיא צריכה לעשות, וזה עצה פרקטית כבר, ראשית לדבר כל יום עם, סליחה, לדבר כל יום עם החברות, שהחברות תעברנה לה את החומרים הנלמדים. אני הייתי מבקש מאחת התלמידות, וזאת עצה טובה תשמעו המאזינים, לקחת מכשיר הקלטה, ולבקש מכל מורה רשות להקליט את השיעור עבור אותה ילדה, או לחלופין, לפתוח מכשיר טלפון שיעמוד על השולחן של המורה והתלמידה, תוכל לשמוע מהבית ככה בשידור חי, למרות שיכול להיות שהקלטה יותר טוב, כי ככה היא שומעת את זה בזמנים שלה, וכמובן שהיא תשמע את החומרים, תעשה את המבחנים ותדבר עם החברות, ולדאוג כל הזמן להסביר לה שיש לה מצווה מיוחדת. עכשיו, אחד הדברים
הבעיה ש... זה לא ילדה, הבעיה זה האמא.
אז להסביר לאמא, להסביר למשפחה, שיש פה הוראה מפורשת.
כאילו, אשתי רוצה שתלך, והיא לא כל כך רוצה, היא קצת חוששת.
אני מאמין, אבל אני מאמין שאשתך תבין, לפחות טוב כמו הבת, שיש, אנחנו עושים מה שגדולי הדור אומרים לנו.
נכון.
החיים של יהודי זה לא אני עושה מה בא בראש שלי.
נכון.
ישנם הרבה אנשים שמאוד רוצים להתפלל עכשיו בבית כנסת במניין.
בוודאי.
ישנם עשרות אלפי בחורים שרוצים ללמוד בישיבה, אבל אנחנו עושים מה שהתורה מורה לנו, זו חובתנו. ולכן סעיף י', תלמיד שנמצא בביתו, אחד מבני המשפחה בדרגת סיכון, על פי דעת רופאים ומומחים, אסור לו להגיע למוסד. סטופ נקודה. העצות שאני נותן הם כך. ראשית, להקליט את השיעורים. שנית, שהבנות כן תדברנה בטלפון עם הבת שלך בכיתה ו'. דבר שלישי, להסביר לה שיש לה שכר עצום. והדבר הרביעי שהיא צריכה לדעת, שבשמיים, אם יש מישהו ש... יהיה לו זכות של כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא, זה על הבת הזאת. כי בזה שהיא לא הולכת ללימודים והיא מצילה אותך, יש לה שכר עצום. והיא צריכה להיות מאוד שמחה וגאה בזה, ואני מאוד מקווה שבעזרת השם, מהר מאוד לא נזדקק עוד לפתרונות ולעצות האלה, אבל עד אז אסור לה בשום אופן ללכת ללימודים.
אמן, תודה רבה כבוד הרב.
שלום, שלום. אנחנו עוברים מיד למאזין הבא, הלו.
הלו?
כן, מאזינה. לילה טוב.
לילה טוב. אני רציתי לשאול, אני אמא לארבע בנות בבית, ברוך השם, אנחנו בריאים. אין, כאילו, אין דרגת סיכון כלשהי, אבל התקשרו לשאול אותי אם אני רוצה לשלוח את הילדים. אני ישר אמרתי לא, ואני שומעת שהילדים כן רוצים, כי כבר נמאס להם בבית, קשה להם, אבל בוא נדע, אני מפחדת, לא יודעת. מה נדעת מה יכול להיות? וגם כאילו מסתבר, אם חס ושלום אחד מהילדים ידבק, זה ברור שזה יעבור עליו, אבל מצד שני, אני רואה, הילדים קשה להם כבר בבית.
שאלה מצוינת, זו שאלה שבטח מייצגת שאלה של הרבה מאוד אימהות, שהן שואלות את עצמן, האם אני צריכה להיות שפן הניסיון ולשלוח את הילדים שלי לבית הספר, ולהסתכן שהם ידבקו, או חלילה, לא לעשות את זה. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה כנגד, והשאלה הזאת אולי היא תיתן לנו את התשובה לשאלה. בוא נאמר שאת צודקת, אוקיי? רק יש קצת רעשים על הקו, אם אפשר... בוא נאמר שאת צודקת. מתי נראה לך שנוכל להיות בוודאות אבסולוטית ב-100% שהילדים יכולים לחזור לבית הספר ולא תהיה הדבקה?
יודעת, כרגע אי אפשר לדעת כזה דבר.
לא, אני שואל מתי כן. אני שואל מתי כן. עוד שבועיים, חודשיים, שלושה, שנה, שנתיים, מתי כן?
לא, בשביל הרוגע שלי, זו תקופה לראות שזה באמת מתפקד, שעוד הורים שולחים, שאני לא אשפה ניסיון ראשון.
אז רגע, אני שואל, מהמקום הזה אני שואל, מתי כן? אני בכוונה ככה מתעקש על השאלה הזאת, כי היא התשובה. מתי כן? כמה זמן את רוצה? עוד שבוע? או עוד שבועיים?
לא, 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 לא. עוד חודש, תקופה, לא יודעת, לראות שזה זז. לא, יותר משבוע, לא יותר.
למה? מה יהיה עוד חודש?
אולי המצב יהיה יותר טוב, אני לא יכולה לדעת כלום, הכל מפתיע אותנו ככה, אבל מצידי אפילו יכול להיות שהמצב יהיה יותר טוב, לראות שהכיתה והקרבות מקום שהילדים שלי יהיו יהיה... יותר שמור, לראות שהם באמת כולם מתנהלים לפי הכללים של משרד הבריאות, בשביל הרוגע שלי, לא יודעת אם באמת אז באמת יהיה יותר טוב. בשביל הרוגע שלי, ותנו לי עוד תקופה, אני נוכל לראות את זה.
ואם עוד חודש נדבר ונעשה את השיחה הזאת, תרגישי שעדיין את לא רגועה. אז תבקשי עוד חודש?
לא, אני לא יודעת אם אני יכולה לעשות את זה לילדים שלי.
אז למה עכשיו את כן יכולה לעשות את זה לילדים שלך?
כי הם לא היחידים, כי יש עוד ילדים שככה. הם לא מסכנים היחידים שאני תופס אותם בבית.
אוקיי, אז בוא ננסה לנתח את זה, כי זאת באמת ככה השיחה הראשונה שאנחנו מנסים לנתח את הדברים. המציאות הזאת שהתקופה הזאת הביאה עלינו חששות גדולות בהמון תחומים. אני יכול לומר לך, לספר לך באופן אישי, שאנחנו בעזרת השם בעוד כחודש ושבוע, או פחות, מחתנים את הבן שלנו. עכשיו, אנחנו נמצאים באותה שאלה בדיוק. אנחנו לא יודעים אם עוד חודש ושבוע יוכלו לעשות אירועים באולם עם 400, 500 איש או 300 איש, זה לא חשוב כרגע המספר. ואנחנו לא יודעים מה לעשות. כי מה יהיה עוד שבוע? מה יהיה עוד שבועיים? אז בוא נאמר שאנחנו מחכים עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע. מה יהיה עוד שלושה שבועות? אז יתברר לי שמה, בדיוק מה שאני יודע היום, שאני לא יודע כלום. ולכן, אותו רעיון עם בתי הספר, הדבר, בוא נאמר, הברור ביותר, אני לא יודע איפה את גרה, אבל בוא נאמר שאת גרה ב, לא יודע, סתם אני עכשיו, לא יודע, באלעד, אוקיי? עכשיו, בוא נאמר שבאלעד יש כיום, אני סתם, שוב, כל המספרים שאני זורק זה מספרים שאני זורק. בוא נאמר שבאלעד יש היום 38 חולים, אוקיי? אז אם את באה ואומרת, אני ממתינה שבאלעד לא יהיה חולה אחד, שכל החולים באלעד או הוצאו מן העיר או הבריאו, ואז אני שולחת את הילדים, את נותנת איזשהו גדר, איזשהו תאריך, איזשהו רציונל, איזושהי הבנה עד מתי אנחנו נחכה עם זה. כרגע מה שמדבר מתוכך, וכשאני מדבר איתך, אבל זה לא את, יש פה אלפי 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 מאזינים, עשרות אלפי מאזינים, שנמצאים באותו חשש שהם לא ניתחו אותו לרגע. כי אם אתה מנתח, אתה שואל מה יהיה עוד שבועיים? אין תשובה לזה. ומה יהיה עוד חודש? גם אין תשובה לזה. אז מה שונה עוד חודש מהיום? עכשיו, כל עוד אין לך תשובה לשאלה הזאת, אז את צריכה להמשיך לחשוב, אז למה לא היום?
כן.
אוקיי?
אבל פחד זה לא דבר שהוא מובן בעיקרון, זה לא דבר הגיוני.
אבל לא הגיוני. נכון.
זה לא ירגע אותי.
נכון, אבל פחד לא יכול לנהל את הבן אדם. כי אם הפחד ינהל לנו את החיים, אז נמשיך לעשות קניות אונליין, לא ניכנס לחנויות, לא נצא לפארקים עם ילדים, כי אולי המגלשות והנדנדות נגעו בהם ילדים, שיכול להיות שהם נגועים, וכיוון שהנגיף הזה 18 יום יכול לשרוד, אז אולי זה שורד שם. מאותה סיבה לא נפתח דלתות, לא נצא ללמד, לא נצא לעבוד, הבא לא ילך לתפילה. זאת אומרת, בוודאי שפחד לא יכול לנהל אותנו. אנחנו צריכים להיזהר ולהישמר, ושמה שינהל אותנו זה הרציונל שלנו. זאת אומרת, אני לא אומר לא לפחד, אבל אני אומר שפחד לא יכול לנהל אותנו. ומהמקום הזה, מה שאני הייתי אומר לך לעשות, זה באמת לראות, עכשיו חשיבה רגע מסוג אחר לגמרי. עכשיו, שמים את הפחד בצד, אומרים לאדון רגש, לך הצידה, צא לסיגריה לשבע דקות, תן לי רגע לעבוד רק עם שכל. בני כמה ילדים שלי? אם יש לי ילדה בכיתה זין ח', גיל שממש אפשר להסביר לילדה, להזהיר אותה, לצייד אותה בכל מה שצריך, שזה אומר מסכה, בקבוק אלכוג'ל אישי, בקבוק מים אישי, שהיא לא תשתה משום ברז, אולי מגבוני חיתוי אם רוצים, אבל הדברים האלה, והיא יודעת לשמור, אז אין שום סיבה שהילדה הספציפית הזאת לא תלך. עכשיו, זה לא שחור ולבן, זה לא שכל הארבעה לא הולכים, או שכל הארבעה כן הולכים.
איך אפשר להגיד, בת אחת תלך, בת אחת לא תלך?
אם יש לנו קבוצות של גילאים, אפשר לעשות דירוג, אפשר להגיד לילדים במשפחה שהילדים הגדולים הולכים השבוע, והילדים היותר צעירים מחכים עוד שבוע. ואז זה גם נותן לנו, כמו שאת אומרת, קצת לבחון. הרי תראי, מה שאת אומרת, כולם חושבים ולא יודעים לבטא את זה אולי במילים או להגיד את זה במילים. אנחנו באים ואומרים ככה, המשק נכנס לפעילות, בוא נאמר, ביום ראשון הזה. ידוע שמחזור ההדבקה הוא בין 12 ימים לשבועיים. את באה ואומרת, בוא נראה עוד שבועיים, מה יהיה? אם עוד שבועיים אנחנו בגל הדבקה שני, נוציא לשון ארוכה לכולם, ונגיד, הנה, היינו חכמים ולא שלחנו את הילדים. ואם חס וחלילה, סליחה, ולא, אם חס וחלילה, ואם באמת לא יהיה גל הדבקה שני, והלוואי וכך יהיה, אז איך אומרים? אנחנו היינו מהזהירים, אולי היינו פריירים וצוחקים עלינו, אבל אנחנו תכלס עבדנו מתוך איזשהו שיקול. נכון שזה מה שאת חושבת?
כן.
הבעיה היא שיש פה טעות לוגית. אם זה היה נכון, החשבון הזה, אני איתך ב-100% קורא בקריאה, אל תשלחו את הילדים לבתי הספר. אבל אני אסביר איפה הבעיה. הבעיה היא שההדבקה היא לא, הנגיף לא שואל אותנו, רגע, מה התאריך היום? 12 יום, 14 יום? טוב, אחרי 14 יום אני הולך. הבעיה היא שההדבקה היא פרוגרסיבית, זאת אומרת, היא קורית, בוא נאמר, בן אדם אחד נדבק בראשון לחודש, יש את הבן אדם שידבק בחמישי לחודש, הבן אדם של החמישי לחודש יש לו את ה-12 יום או 14 יום שלו, ואם כן, אין לדבר סוף. ולכן, ככל שיש ירידה, ויש ירידה במגמת ההדבקה, אם אנחנו יכולים לשלוח את הילדים שלנו לבית הספר, עם ידיעה ברורה שהם מסוגלים לשמור על ההנחיות, ושבית הספר ערוך לזה, או הישיבה, אז אני כן הייתי לוקח בוחר בגדולים, ובאחראים, זה לא עניין של גיל, זה עניין של אחריות, ובודק אם אפשר לשלוח את הילד. אוקיי? עכשיו.
אז הם כן באיזשהו מקום שפה ניסיון לבדוק, הם יכולים, איפה נדעת אם הבית ספר באמת, גם הבית ספר זה חדש לו, גם הוא זה רק התחלה, איפה נדעת אם הוא באמת יודע להישמר ו...
נכון, את צודקת, קודם כל את צודקת, אבל יש לנו מנגד דבר שהוא לא נגדך, הוא עם מציאות של הילדים שלך מתפוצצים בבית, בשלב מסוים בין כה וכה נצטרך לשלוח אותם. השאלה, איזה תאריך, אם זה היום או עוד שבועיים או עוד חודש, נכון? עכשיו, אם את שואלת אותי כמומחה לבריאות הנפש, אם עוד שבועיים או חודש, את תפחדי פחות, התשובה שלי, לא. את שואלת
למה?
אותי...
למה? בהתחלה שיצרה נגיף, כולם פחדו הרבה יותר ממה שעכשיו פוחדים.
לא, בגלל שהתרגלו. נכון, אבל פה זה לא שאלה של הרגל. פה זה
כן,
שאלה...
כן, אז התרגלו ללימודים החדשים בצורה כזאת. וידעו איך להתנהל איתה, כמו שעכשיו אנחנו יודעים הרבה יותר להתנהל טוב עם
מים. אבל הפוך בדיוק, הפוך. היום הילדים שהולכים לבית הספר עוד יוכלו להישמר מאוד, כי זה חדש להם. אבל לשמור על, על, על המתח ועל הפחד ועל הזהירות לאורך זמן, להפך, ככל שהזמן יעבור, ישמרו פחות, כי כבר התרגלו לזה.
התרגלו לזה, אבל מצד שני גם יהיו מיומנים איך להישמר.
לא, הילדים, לא יהיו, ילדים לא יהיו כל כך מיומנים, כי אני, תדעת, בתוך עמי אנוכי יושבת, ואת בטח רואה, לך יש ילדים מן הסתם יותר צעירים משלי, ואת בטח רואה כמה הם מסוגלים להקפיד על שטיפת ידיים ומסכות וכו' וכו'. ולכן, אני, כל הדיון הזה שאני דן איתך, הוא דיון לא בשביל לקבל החלטה. הוא דיון בשביל לנסות להבין את החששות שלנו כהורים, את הצד של הילדים שחייבים כבר ללכת לבית הספר, ומתוך זה... לגזור החלטה מה לעשות. אז אני לא אחליט בשבילך. מי שיכול להחליט בשבילך זה רק את. ולכן אני אומר לך, אם את מרגישה, ודרך אגב גם כך אני נוהג, אם את מרגישה שהשבועיים הבאים הם יהיו סמן שאומר, האם אנחנו בפריצה של גל שני חס וחלילה, או להפך, משטחים את העקומה מיום ליום, ומיום ליום יש יותר אנשים שיבריאו, מהאנשים שחלו, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, זה הסימן שלי מתי אני שולח את הילדים לבית הספר. אבל אם השבועיים האלה חסרים לי עכשיו, לי יש גם איזשהו רציונל שבא ואומר ככה, אנחנו כמעט 6 שבועות, סליחה, כמעט 4 שבועות סגורים בבתים. וכיוון שאנחנו 4 שבועות סגורים בבתים, חסר עוד שבועיים שכל המשק סגור בבית. לכן אני לא הבנתי למה כל כך מהר פתחו את המשק. מה היה מזיק עוד שבועיים לכל המשק להיות סגור, כמו שעשו במקומות אחרים בעולם שסגרו ל6 שבועות, והעקומה של ההדבקה פשוט השתתחה לגמרי. אבל לא אני מקבל פה החלטות במדינה, וגם לא תמיד שרים כאלה ואחרים, יש לחצים מאוד 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 כבדים, ולכן אני, מה שאני הייתי עושה, במצב שלך, הייתי נותן לזה גבול. הייתי אומר, ילדים, אנחנו עכשיו עושים ספירת העומר, עושים לוח, או לוח חזרה לבית הספר. אתם יודעים מתי חוזרים לבית הספר? בתאריך הזה והזה. עושים לוח כזה מבריסטול גדול על הקיר, יש כאלה ששם סוכריות על ה... זה כל יום תולשים סוכריה אחת, שיגמרו הסוכריות חוזרים לבית הספר, אבל לתת לזה זמן, שהילדים ירגישו, יש מועד שבו אנחנו חוזרים. את תרוויחי את העוד 14 יום שייתן לנו את ההבחנה, סליחה, האם אנחנו בשיתוח העקומה, או חס וחלילה בגל הדבקה שני. אם אנחנו נמצאים בשיתוח העקומה, את יודעת שעשית את המקסימום עבור הילדים שלך, גם את יהיו יותר רגועה, הם יהיו יותר רגועים, וכך נרוויח את כל הצדדים. אבל חייבים, חייבים, חייבים לתחום את זה בזמן. כי אם לא, אותם חששות שאת מעלה היום, יהיו עוד שבועיים, עוד שלושה שבועות, גם עוד חודש. בסדר?
תודה רבה.
תודה לך שלית לשידור, ואנחנו מיד עוברים למאזין הבא. הלו.
הלו.
כן, יש לנו מאזין?
שלום, הלו.
כן, שלום וברכה.
את האמת, אחרי השיחה,
חס וחלילה. אני מבטיח לך, שכשדרן מצוין אני אצליח להוציא מך חידוש גם בשיחה הזאת.
טוב, רק רציתי לשאול לגבי, אני גם אפשר ללמוד כאילו מה להיטות לחזרה ללימודים, והרב דיבר על נקודה שאי אפשר לדעת מה יהיה גם עוד חודש. אני שואל כאילו בצורה פשוטה יותר, למה לא לחכות עד שהנגיף ייגמר?
מי אמר שהוא ייגמר? מי אמר שהוא ייגמר?
בסוף שלב מסוים הוא ייגמר.
למה?
לכל תכלה ראיתי קץ, לא יודע, כל דבר יש סוף.
אני יודע שהשפעת כל שנה מרימה ראש מחדש, והורגת באנשים עם קבוצות סיכון כאלה ואחרות.
זה לא שפעת רגילה.
אני לא אמרתי שזה שפעת רגילה, אני רק שואל אותך, כשאתה קבעת שזה ייגמר, אני שואל אותך מי אמר שזה ייגמר, ודבר שני, כיצד תדע שזה נגמר? יש כאילו איזו הכרזה בת קול יוצאת ואומרת, זהו, נגמר.
רואים, המציאות, נתונים, אין חולים, אין מתים.
אני לא מבין. אם בסין אתמול היו 40 נדבקים במחוז חובאי, מה זה אומר, שזה נגמר או לא נגמר?
לא.
לא נגמר. את יודע שהמשק שם נכנס לפעילות מלאה?
מה?
אני אומר שהמשק נכנס שם לפעילות מלאה.
וואו.
עכשיו, אני רוצה להגיד לך מה החידוש שאתה אומר פה. אתה אומר פה דבר נפלא, ובוא נחדד אותו. בוא נאמר שלא היה הדבר הזה בעולם, והיום אנחנו נמצאים בעולם חדש שדורש זהירות והרחקות והגיינה מהיום ולעול מעד. נשמע לך כל כך מוזר?
כן.
אז בוא אני אגיד לך, אתה בטח יהודי יקר, איש ספר, איש תורני. אם אתה תלמד קצת מה יהיה בימות המשיח בנושא של תומה וטהרה, מה שעכשיו אנחנו עוברים זה פרומיל ממה שיהיה אז. פרומיל.
בימות המשיח לא יהיה דיני
תומה וטהרה,
לא יהיה.
לא יהיה? שבזמן בית המקדש לא יהיה ענייני תומה וטהרה?
שמעתי שבזמן בית המקדש לא יהיה עניין של...
של קורונה. לא, אני מדבר על בזמן בית המקדש, שצריכים לאכול... כהנים אוכלים אפילו חולין בטהרה.
כן.
יפה. עכשיו, מה הדין אם בן אדם, אופס, התיישב על איזשהו מושב, שישב שם קודם אדם, תמה ונתמה? או מה הדין בכל נושאי האוכל, מי הכין את האוכל, באיזה מצב היה בן אדם שמכין את האוכל, היה בטהרה, היה בטומאה? אתה יודע, אתה יודע לקראת מה אנחנו הולכים? אנחנו הולכים לקראת...
אנחנו יודעים שאני מאמין שכמו שעכשיו יש אוכל, גם עדיין גם עכשיו, שאנחנו בגלות, יש לנו דיני קשרות לאוכל, יש לנו אוכל שלא יהיה בו ככה ולא ככה ולא ככה, ושחיתו עוד יש כשרים בכל העולם. בסוף מגיעים למצב מסוים, כן? זה לא עכשיו... יש סדר מסוים, נו, עכשיו, מה רב רוצה לומר בזה?
שיכול להיות שאנחנו נכנסים לסדר עולמי חדש, שבו באמת אנשים... ייכנסו לחנויות עם מסכות תמיד, תמיד יהיו מוגבלים. אני עוד זוכר, אני טס המון בעולם לצורך בית חם, ואני זוכר את התקופות שהיינו רואים במטוס איזה סיני אחד או יפני אחד עם מסכה, וכל מי שהיה עובר היה מסתכל עליו כאילו, הלו, מה נסגר? והיום כולם ככה. כלומר, יכול להיות בהחלט שכשאתה באת וקבעת שהדבר הזה ייגמר, יכול להיות ש... עניין המסכות וההיגיינה ושטיפת הידיים, זה משהו שנכנס וישאר כאן. כי יש הרבה דברים שלא היו פעם ונכנסו ונשארו כאן.
אם אתה היית... שאם הבנתי נכון, שזה דבר שנצטרך להתמודד איתו, ויכול להיות שנתמודד איתו לעול מעד.
אנחנו... כי יכול להיות שזה דבר שנצטרך בתקופות מסוימות של השנה, במחזורים של התפרצויות מסוימות, לחיות... עם העניין הזה אני יכול להגיד לך שבעבר לא היה דבר כזה שאנשים קיבלו חיסון נגד שפעת. היום, בכל תחילת חורף, מאות אלפי ישראלים ומיליוני מיליוני מיליוני אנשים בעולם, זה חלק מהרוטינה של החיים שלהם. הם מקבלים זריקה נגד שפעת, חיסון נגד שפעת. לפני שהיו פה המחלות ילדות, חצבת, שאלת וכל אלה, לא היו מחסנים ילדים. ונכנס שכל... סליחה?
ושואלים, זה נאמר הדבר הזה, כי זה נשמע לי מאוד מוזר, כי היה גם ב-2003 נגיף, זה לא נגיף ראשון שהגיע לעולם, כן?
לא,
כי נגיף זה דבר שבא והולך, זה לא דבר שהוא...
ברור, ברור, ברור. רק כשאתה שואל אותי, ואתה יוצא מתוך אקסיומה, אתה אומר, היה הבאבות השחורות, היה אבולה, היה כל מיני סארס, היה מגפה השחורה, והם נגמרו, אתה צודק שייתכן שזה נגמר. אבל מי מודיע לנו שזה נגמר? הרי גם במגפות הקודמות, העקומה כשהיא יורדת, אין איזה הכרזה יום אחד זה נגמר. ולכן כשאתה דן, ואתה אומר, אני אשלח את הילדים שלי לבית הספר כשזה ייגמר, אני שואל אותך, מה זה אומר ייגמר? אז אתה תשלח את הילדים, ואם אחרי חודש יהיה פתאום עוד שתי אנשים נדבקו. אז מה, לא תשלח אותם? מה זה, תשלח, לא תשלח, תשלח, לא תשלח. בסוף היום אנחנו נצטרך לשלוח את הילדים עם זהירות. ולכן, פה באה השאלה, מתי אנחנו שמים את המועד הזה? אז אני אומר, מי שעכשיו חש שזה מוקדם מדי, שעברו רק 4 שבועות של סגר, והוא אומר, אני רוצה לראות מה יהיה פה בשבועיים הבאים, אני חושב שהוא עושה בשכל. אני חושב שהוא עושה, נכון, אני את הילדים שלי לא שולח. אתה שואל אותי עד מתי? נתתי לזה קצבה. אני גם יש לי עוד עניין אחר, יש לי ברוך השם, בעזרת השם, בחודש הבא, עוד 5 שבועות, חתונה, אני ממש לא יכול להרשות לעצמי שחס וחלילה תהיה הדבקה בתוך הבית, בסייעת השמע, כשבוך הוא יעזור, הילדים שלי מילדים בוגרים, הם יושבים 3 סדורים ולומדים, כך שזה שונה. אבל אם אתה שואל אותי אם צריך לבוא ולשים לזה איזשהו קצבה, ולהגיד עד עוד 2 או 3, בהחלט התשובה היא כן.
טוב, אני הבנתי את הכיוון של המחשבה של למה לא לחכות את שזה גמר לגמרי, וצריך להתמודד עם זה כמו שפעת רגילה.
לגמרי, צריך להתמודד עם זה. בעולם כבר מבינים את זה שזה, כן, נכנס עוד התמודדות לעולם. לא נורא.
טוב.
קטן עלינו.
אני יכול להגיד שהבנתי את הצד הזה. אני בהתחלה הבנתי בך, עכשיו אני מבין את הצד.
יופי, אני שמח שהיה לנו חידוש בשיחה הזאת, ואנחנו עוברים מיד למאזין הבא. הלו.
הלו.
שלום וברכה, רק לסגור את הרדיו. בבקשה.
אוקיי, שלום. רציתי לדעת. אני הפסקתי לעבוד בחינוך מיוחד מיד שהתחילה הקורונה, כיוון שהורים שלי מאוד פחדו שאני אעבוד. עכשיו הם כן כולם חזרו לעבודה, אני עדיין לא חזרתי לעבוד כי ההורים שלי עדיין מפחדים ויש לי הורה אחד שזה יכול ממש לסכן אותו. אם אני אצא לעבוד.
אז תראי.
אבל מצד שני, כן, ההורי השני כן עובד, כי זה חיוני וזה הוראה.
אז מה ההבדל בין... רגע, 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 רק שנייה. אני, יש מושג תלמודי שנקרא ממה נפשך. ממה נפשך, זה אומר שאני לא מבין. אם יש בבית מישהו שהוא מסוכן לו, שחס וחלילה יכניסו את הנגיף מבחוץ לתוך הבית, אז מה ההבדל בינך לבין אמא? כאילו, למה היא חיונית ואת לא? ואם יש חשש, אז איך היא יותר תישמר ממך? למה ש... אם זה מסוכן לאבא, בוא נאמר, אז למה את לא יכולה לצאת ואמא כן יכולה לצאת?
נכון. ואם זה, אם נגיד גם היא לא יוצאת, אז האם מותר לי לצאת?
רגע, אני שוב אני אומר, אני מניח שאת נערה בוגרת. אם את יוצאת לעבודה, את כבר סיימת לימודים, נכון?
נכון.
ואמא בוודאי אישה בוגרת. ואתן יכולות ללכת לעבודה, להיזהר ולהישמר, כי אתן בוגרות. אז אם אמא הולכת לעבודה ושומרת על הכללים של כפפות, מסכה, מחטטת את הידיים, שוטפת את הידיים עם סבון, לא מתקרבת לתלמידות וכו', את יכולה, אולי, כיוון שזה חינוך מיוחד, אני תוהה מה התפקיד שלך, אבל בוא נאמר, את יכולה גם לעשות את אותו דבר.
נכון, אבל ההבדל שאני נמצאת במקום סגור, זה כיתה, זו דירה של בנות בחינוך מיוחד.
כן.
ויכול להיות שזה יותר מסוכן.
הפוך, אני חושב בדיוק הפוך. הבנות האלה בחינוך מיוחד, הן נמצאות באותה דירה, הן לא חוזרות הביתה, נכון?
נכון.
זאת אומרת שאין סגורות שם כבר מספר שבועות, אם אני מבין נכון. אוקיי. זאת אומרת שהחשש של ההידבקות שלך היא הנמוכה מבין השניים. כי אמא יוצאת ועובדת עם, בוא נאמר עם ילדים,
כן.
אוקיי. ואת יוצאת ונכנסת לדירה, שהדירה הזאת היא מאוד סטרילית, כי הרי מי שיכול להביא את הגורם ההדבקה לתוך הדירה, זה רק המדריכות ואנשי הצוות.
נכון.
ואתן בטח, המנהל שלכם מבקש מכם משנה זהירות.
נכון.
ובטח אף אחד לא נכנס חוץ מהצוות לתוך הדירות, נכון? והבנות גם לא יוצאות.
כן.
זאת אומרת שאתם נמצאות במקום מאוד שמור. ואם נכון. כן, אם כן, אני חושב שלהפך, דווקא את נמצאת במציאות יותר שמורה ממה שאמא נמצאת, ולכן אני לא חושב שאת צריכה שלא ללכת לעבודה, כמובן עם הקפדה מאוד גדולה ועם האחריות שיש בבית הורה, שזה מסוכן לו. זאת אומרת, אם ההורה הזה עומד לך כל הזמן מול העיניים, אז את בוודאי תיזהרי ותשמרי. הדבר האחר שאולי אפשר לומר, זה שאין חיוניות כל כך גדולה שתלכי לעבוד, אם כי, את יודעת, אני אומר את זה ואני לא מאמין למילים שאני אומר. בחורה בגיל שלך, בסופו של יום, כבר בטח מתפוצצת בבית אחרי תקופה כל כך ארוכה, אין לך יכולת דרך הטלפון לעשות את אותה עבודה שאת יכולה, זה לא הוראה, זה לא מורה ש... מעביר שיעורים בטלפון, ולכן אני חושב שאם ההורים מסכימים, אבל רק אם הם מסכימים, כי אני לא יכול להגיד לך חס וחלילה לעבור על כיבוד אביהם, חס וחלילה. אז אם ההורים ישמעו את הטיעון שלי ויסכימו איתו, אני חושב שאת צריכה לחזור לעבודה עם כל כללי הזהירות המתבקשים, אבל זה רק אם ההורים מסכימים. אם לא, את מחויבת במצוות כיבוד אביהם לפני הכל, כי זה מצווה דאורייתא.
אוקיי, תודה רבה. ולגבי
לנסוע
באוטובוסים?
לגבי לנסוע באוטובוסים, אז כך, התחבורה הציבורית תיפתח, כמובן שאם את יכולה ללכת ואפילו 10 דקות, רבע שעה ברגל, עדיף.
זה שעה ייקח לי ללכת ברגל.
לא, לא, זה לא. אני, מה שאני הייתי עושה, הייתי מנסה בשכונה שבה את גרה, לפרסם מודעות, או אם זה שכונה ככה של האנשים, יש טלפונים שיש... אפשרות לוואטסאפ, אז לכתוב באיזשהו וואטסאפ קבוצתי, ולמצוא מישהו שבשעות שאת צריכה מגיע לעיר, או אינני יודע לאיפה שאת צריכה להגיע, ובחזור אותו דבר. עדיף להימנע כמה שאפשר מאוטובוס, ואם כן, אם האוטובוס, הבוס, מלא אנשים, לא לעלות, פשוט לא לעלות. ואם האוטובוס ככה יושבים באמת במרחקים, ואת עם מסכה וכפפות, ואת מורידה את הכפפות אחרי שאת יורדת מהאוטובוס, מחטה את הידיים, אז זה אפשרי. אבל כמה שפחות, תחבורה ציבורית לדעתי זה אחד המקומות הפחות מוגנים. אם את יכולה למצוא טרמפ, שיקח אותך כל יום, ואני מאמין שמהשכונה שלך, איפה שאת גרה, יוצאים בכל יום למקום העבודה שלך, לאזור לפחות. זה עדיף. תעשי את זה כמה שיותר מהר, כדי שבאמת תוכלי לתפוס איזשהו מישהו שנוסע בכל יום, ויקח אותך הלוך וחזור.
בסדר, תודה רבה רבה.
בבקשה, בבקשה, ואנחנו למאזין הבא. הלו?
שלום.
וברכה.
רציתי לשאול בעל.
סליחה, לא שומעים, היה איזה נתק, סליחה. מההתחלה.
הרב שומע?
עכשיו כן.
לבעלי יש אסתמה, והוא עובד בישיבה, ובעזרת השם עוד אותו כשהישיבה תפתח, מאוד מאוד קשה לו לא ללכת, ומאוד מאוד קשה לי לשכנע אותו להישאר בבית.
הוא רם בישיבה? או שהוא עובד בישיבה? מה הוא עושה?
הוא עובד בישיבה בלי לראות את התלמידים. טכני בחוץ יותר, וצריך להיות בישיבה, אי אפשר מהבית, והוא מאוד מאוד קשה לו להישאר בבית, כי הוא בפרט גם בקטע הכלכלי, בגלל זה הוא מאוד מאוד קשה לו להישאר, כאילו הוא גם לא רוצה להפסיד את המקום של העבודה, ומצד שני יש לו אסתמה, ואני מאוד מפחדת שהוא...
ממה נובעת האסתמה שלו?
מילדות, רגיל, רגיל ארבע כבר.
תראי, אני רוצה לענות שתי תשובות, שהתוצאה שלהם היא אותה תוצאה, אבל זה בא משתי מקומות, אני אתחיל עם המקום הראשון. המקום הראשון זה סעיף זין, בהוראות שמרן שר התורה הרב חיים קניבסקי ורב גרשן נדלשטיין מינו שתי רבנים, את הרב שרגא שטיימן, ואיתו את הרב ברוך דוב דיסקין, לתת הנחיות מדויקות, ובסעיף זין הם כותבים ככה, המלמדים ואנשי הצוות, יבררו אצל הרופא האישי אם אינם בדרגת סיכון ומספק יישארו בביתם. זאת אומרת, יש פה, הרי בפתיחה של מסגרת יש את הצד של התלמידים, או נקרא לזה מקבלי השירות, וצד של נותני השירות. המלמדים וכל הצוות הם נותני השירות, וזה יכול להיות מסוכן להם. כי אם יש מישהו שהוא חולה. ולכן כתבו במפורש, המלמדים ואנשי הצוות יבררו אצל הרופא האישי, אם אינם בדרגת סיכון, ומספק, לא ודאי, ספק, יישארו בביתם. אז קודם כל אני נותן לך את התשובה התורנית. אנחנו אמונים ועשית ככל אשר ירוחה. קדוש ברוך הוא רוצה שנעשה מה שהתורה אומרת. וכל עשייה אחרת היא פשוט עשייה לא בדרך התורה. מי שמתפלל, מי שחולה, וצא מהבית להתפלל במניין, הוא לא צדיק, הוא רשע. הוא פשוט אדם שמסכן את הבריאות שלו. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה דאורייתא, להתפלל במניין זה דרבנן, אתה פשוט עושה נגד רצון השם. זה קודם כל. דבר שני, שאני רוצה לומר לך, אם אנחנו לא מסתפקים בזה, למרות שאני חושב שזה תשובה 100%. איזה ערך יש לבן אדם ללכת כשהוא מסכן את עצמו לעבודה?
כן, קשה לי לשכנע אותו בזה, אבל אני אדבר איתו.
אז מה שהוא צריך לדעת, זה קודם כל מחר יתפרסם בעזרת השם, אני חושב בעיתון, או שיתפרסם היום, אינני יודע, אני לא קורא עיתונים, אבל ברור לי שזה הוראה של הרבנים שתגיע לציבור. סעיף זין. המלמדים ואנשי הצוות יבררו אצל הרופא האישי אם אינם בדרגת סיכון, ומספק יישארו בביתם. יש לו טענה מוצדקת כלפי המוסד, המוסד לא יכול לפטר אותו, כי הוא עושה מה שרבותיו אמרו לו, תישאר בבית, זה מסוכן לי לבוא, אף אחד לא יכול לתבוע ממני, גם לא בית משפט, ודאי לא התורה הקדושה, לסכן את עצמי בשביל ללכת להתפרנס. אין דבר כזה. ואנחנו צריכים לעשות את מה שנכון, את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני הייתי מציע הצעת פשרה כזאת, שאת יכולה להגיד לו שאני אמרתי, לקבוע תור לרופא, מה שהרופא האישי שלו שמכיר אותו, לא איזה סטודנט שמחליף שבא, הרופא האישי שמכיר אותו שנים, מכיר את מחלותיו, את מגבלותיו, בוודאי מגבלת נשימה, שהמחלה הזאת ידוע שהיא פוגעת, דבר ראשון בנשימה, מה שהרופא אומר, קדוש, קדוש, קדוש. ואז, שהרופא יוציא לו אישור מחלה. כי עם אישור מחלה, הוא יוכל גם אחרי זה לדאוג לזכויות הכספיות שלו. אבל קודם כל, לעשות מה שנכון, שמירת הנפש, אוי ובוי, אם יהיה חס וחלילה עוד חודש משכורת, ואחרי זה יהיה שבר גדול למשפחה, חס וחלילה. זה לא שווה קולון שבעולם. ואני חושב שיעידו עשרות אלפי אנשים בציבור שלנו. חלקם, אלפי אנשים שאיבדו את יקיריהם, השם ירחם. חלקם ישבו בבידוד קשה, במלוניות, במשך 6, 8, 10 שבועות. חלקם היו בבידוד חדר. לא שווה, לא שווה קולון שבעולם.
רגע, אבל סליחה, שוב, לגבי מניינים, הוא מתפלל בחוץ, אבל כאילו מרחק 2 מטר באוויר הפתוח ועם מסכה.
זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. אם הוא מצליח לשמור שלא יתקרבו אליו, והוא מצליח להישמר, להיות במרחק בוודאות של 2 מטר, עם מסכה, ושאף אחד לא... זה, והוא מחטא את הידיים ושוטף את הידיים לפני שהוא נכנס הביתה.
כן, הוא מקפיד על הכללים.
אז בבקשה, זה בסדר גמור. וכמובן, כמובן, כמובן אני יכול להגיד לך שיש אנשים שמחמירים יותר ממנו, והם נשארים במרפסות ומצטרפים למניין שנמצא למטה, זה גם לכתחילה ביותר.
כן.
אבל אני חושב שהדבר שיותר מטריד זה לא התפילות במניין, אלא החזרה לעבודה.
כן. תודה רבה.
בבקשה, אנחנו עם עוד מאזין. אין לנו מאזין. טוב, אז אנחנו קצת ניתן עצות קצת למי שבכל זאת כן שולח את הילדים. איך שולחים את הילדים? אז בואו אני רוצה לשאול אתכם מאזינים יקרים שאלה, התוכנית הייתה יכולה להתחיל עכשיו ולהימשך מי עכשיו 2 שעות, אבל יש לנו 8 דקות, 7.5 דקות. אז אני רוצה לשאול אתכם, תגידו לי בבקשה איך חוזרים מהחופש ללימודים. אנחנו מכינים לילדים תיקים, ואנחנו עוטפים להם את המחברות, ואנחנו עושים, איך אומרים, ככה עסק גדול מהעניין הזה, ואנחנו מכינים את הילדים לחזרה ללימודים. ואם אנחנו עושים את זה בחופש הגדול, שזה טבעי וזה משהו שהוא ככה, בוא נאמר, ברוטינה מוכר לנו שיש לימודים ויש חופש גדול וחוזרים ללימודים ומכינים את הילקוטים. אז עכשיו אנחנו בוודאי ובוודאי ובוודאי חייבים להבין שאנחנו מחזירים את הילדים ללימודים עם הכנה. אין דבר כזה שהילדים יחזרו ללימודים כאילו כלום לא קרה. עכשיו ההכנה צריכה לגעת בכמה תחומים שאני לא אצליח לפרט את כולם היום, אולי בעזרת השם בשבוע הבא, או בתוכנית אחרת שיתנו לי פה ברדיו לעשות בזמנים גם שהם ככה קצת יותר עם ההזנה. הדבר הראשון, הראשון והראשון, זה להכין את הילדים שאנחנו חוזרים לבית הספר עם זהירות של כל הכללים, 2 מטר מסכה, בקבוק אלכוג'ל, בקבוק מים אישי, לא שותים מברזיות, כל זה לא קיים. היה טוב מאוד אם בית הספר גם ישים שלטים שאסור לשתות מברזיות ולנקות את הידיים היטב עם סבון בפרק של לפחות 20 שניות, 30 שניות אחרי יציאה מהשירותים, לבדוק לפני שנכנסים לשירותים שהשירותים נקי. כל הדברים האלה צריכים להכין את הילדים. דבר שני, צריך להכין את הילדים ולהפיג להם את הפחדים של חזרה ללימודים. הם תקופה ארוכה היו בחוץ, יש לי חברות, אין לי חברות, יש לי חברים, אין לי חברים, ליד מי אני יושב, ליד מי אני לא יושב, כל מיני מתחים. בתקופה הזאת קרו המון דברים חדשים, גם בתוך הבתים, גם מבחינה טכנולוגית, ילדים שלא ידעו בקושי מה זה טלפון, פתאום יודעים כבר מה זה ימות המושיח, ואיך פותחים תוכנית, ושומעים, ומאזינים, וזום, ולא זו, כל מיני דברים. ולכן צריך לתת לילדים להתבטא. כי אנחנו נגלה שילדים גם פוחדים מהדבקות, וילדים פוחדים מאוד כל מיני דברים. אז אני רוצה רגע לתת כותרת, כי יש לנו עוד מאזינה, ואני לא רוצה לפספס את המאזינה הזאת. הכותרת היא הכנה. זה לא שבית הספר נפתח, ובום, שולחים את הילדים. הילדים חוזרים לבית ספר בתנאים אחרים, והם חוזרים לבית ספר אחר. אני, יצא לי לראות היום, בית ספר שהכין את שעריו בצורה כנראה מאוד 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 טובה, והוא פרס רשת כזאת של, קוראים לזה רשת יונים, רשת צפופה כזאת, בין הקומות שלא יכלו לעבור מקומה לקומה. הילדים נכנסים לבית ספר שנראה אולי משהו דומה לבית כלא. וחלק מהילדים זה יכול מאוד מאוד להפחיד אותם, כי הם רגילים לאיזה מראה מסוים של בית הספר, ופתאום הם באים לבית ספר שנראה בצורה מאוד שונה. עם כללים שונים, עם בטח מתח של כל מיני ילדים יותר חרדתיים, שאל תתקרבי אליי, אל תתקרבי אליי, אל תתקרב אליי. ולכן, הכנה, 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 הורים יקרים, תחשבו על כל מה שאתם צריכים לחשוב, מה להכין את הילדים. אנחנו נרחיב גם עם מנהלי בתי ספר ומורים, בעזרת השם, באיזה פאנל שאני מתכנן פה, בעזרת השם, אבל בוא ניקח את המאזינה האחרונה, היא בטח יש לה משהו לחדש לנו. לילה טוב למאזינה.
לילה טוב.
כן, שלום, שלום.
קודם כל, תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאוד נהנים כל השבוע.
תודה, תודה.
רציתי להעלות משהו, אני סייעת בחינוך מיוחד. אני כבר בדרך להיות מורה, אני כבר יש לי תעודה של מורה, רק יש לי שעות של משרד החינוך, יש לי שעות של סייעת עוד. אני חזרו לעבודה בחינוך מיוחד כבר לפני שבוע וחצי.
נכון.
מאוד מאוד חששתי, זה המנהלת אותי התקשרה אליי, ואמרה, אני לא, בכלל לא, אני רוצה פשוט לדעת אם את רוצה לחזור, אני לא מכריחה, לא כלום. אז אמרתי לה, אני עוד לא יכולה לחזור, עוד קשה לי מאוד, אני מפחדת מאוד, אני בין 40 ל-50, וקצת אני חוששת, מאוד מאוד חוששת מכל ה... עכשיו שחזרו היום למסלול של חינוך מיוחד, של יום רגיל, התחילו כבר לחזור, הילדים, ויש לי ילדים בבית שצאו לחזור לישיבות, לבתי ספר. אני מאוד מאוד חוששת, ואני שמעתי את כל התוכנית, ואני יודעת שזה לא משהו קצר, ואני יודעת שזה משהו ארוך, שלא יודעים מתי הוא ייגמר. אבל אני מפחדת להוציא את האפרוחים ואותי מהבית. קשה לי מאוד, ואני לא יודעת איך להתמודד ככה. מאוד מאוד קשה לי. ובעלי אומר לי כל הזמן, אם את חושבת שלא, אז לא. עכשיו, אני גם לא יודעת כמה זמן זה ייקח. אז כמו שהרב אמר, שלחכות שבועיים לראות שאין הדבקה מהתחלת הלימודים, ואז זה ירגיע את זה שלא נדבקו, אז אין הדבקה, אז איך אומרים? אז אפשר להתחיל, אבל אני לא צריך לראות עוד שבועיים, כרגע אני לא מסוגלת בכלל להוציא אותה מהבית.
תראי, אני לא הייתי לוחץ אותך, חס וחלילה, או מנסה לשכנע אותך, כי אני גם בעצמי את הילדים שלי לא מוציא מהבית ללימודים בתקופה הקרובה. אצלי יש לי גם, כפי שאמרתי, סיבה.
כן, מזל טוב.
תודה, תודה. אז יש לי עוד איזושהי סיבה, אבל גם בלי זה. אני חושב שלהיות חכם כרגע, ויש הרבה מאוד גם רופאים, גם עסקנים רפואיים, ובוודאי ובוודאי בוודאי רבנים, שאני אישית שוחחתי איתם, שלא מבינים מה הבעילות. לא מבינים מה הבעילות לפתוח. ולכן, כמו ששמענו את זעקתו של מרן שר התורה, שלא יכול להיות שכל התורה יהיה אחרון ברשימה, שאחרי שפותחים חנויות רחוב וקניונים וכולי וכולי וכולי, ואת הים ואת החופים ואת הצימרים והכל, אז ישיבות אי אפשר לפתוח. אלא מה? זה צריך להיות בזהירות הנדרשת. ורב חיים כל הזמן אומר, וכפי שאמר פה הרב נויגרשל, אם אפשר לעשות את זה בצורה ראויה, ראוי לעשות. אם לא, לא עושים. דבר נוסף שאני אישית שמעתי, ההוראה לא מדברת כנגד הורה שחש לא בטוח בעניין הזה. זאת אומרת, אם היום תלכי לשאול את הרב שלך ותגיד לו, תשמע, נכון, כל התורה והתורה בוכה על כך שסגרו את הישיבות, סגרו בתי כנסיות, וזה נורא והיום, אבל אני מרגישה שאני לא מסוגלת. אין רב בעולם שיגיד לך לעשות את זה. ההוראה היא הוראה לציבור, היא זעקת התורה. לא מדובר בהוראה פרטית. בענייני הוראה פרטית, כל אחד שואל את רבו, ומה שהרב שלו אומר לו, זה מה שהוא עושה. וזה נקודה כן, שמאוד...
יש אנשים שבאמת יוצאים לחנויות והולכים ומסתובבים, אני באמת שמורה בבית עם הילדים שלי, ואני שמעתי אותם מפורים.
אז לכן אני אומר, לכן אני אומר, בוא נקצוב את זה בזמן. בוא נאמר שאנחנו בעזרת השם עוד שבועיים לדבר שוב. בוא נראה מה קורה בתקופה הזאת. אם את מצליחה באמת לשמור את הילדים בבית, ולהעסיק אותם, ושילמדו בדרכים המקובלות.
הם לומדים, והם משתדלים, והם באמת כאילו... ממש בסדר, ממש ממש
יפה.
בסדר.
יפה, אז אני אומר, אם הבית שלך הוא במצב כזה, תמשיכי עוד שבועיים, נראה לאיזה כיוון העניין פה הולך, האם אנחנו בשיתוח עקומה, או חלילה חלילה בהתפרצות גל שני, ואם אנחנו בשיתוח העקומה, אז צריך לדעת, אז שולחים את הילדים, אבל לקצוב את זה בזמן. בסדר? פשוט זמננו תם, אנחנו חייבים לסיים.
תודה רבה
לכם. אני מבקש מאוד להודות לכל המזנים שעלו לשידור, בסקר שאני ערכתי כפי שהבטחתי לכם, ערכתי סקר, 75% לא שולחים את הילדים, 10% או יותר נכון 11% שולחים את הילדים, ו-14% אומרים אנחנו יושבים על הגדר ומחכים לראות מה שהרוב יעשו. יש לגיטימציה לפחד של ההורים, זה בסדר לפחד, זה בסדר לחשוש, אבל בוא נשים לזה גבול. בוא נגיד שעוד שבועיים מקסימום אנחנו רואים האם העקומה השתתחה, שולחים את הילדים, ובוא נשתף את הילדים שזה עומד להיגמר. שלא יהיה מצב כזה של הפקרות, שלא יודעים מתי חוזרים ואין לזה קצבה, כי הנזק גם בצד הזה הוא יותר גדול. וכמובן לסיום, כל אחד יעשה מה שרבותיו מורים לו. על זה אנחנו גדלנו, על זה אנחנו אמונים, ועשית ככל אשר ירוחה. תודה אורי. היקר שיושב פה כל שבוע איתי, תודה לאלי קובי שנמצא פה בהפקה, סליחה מכל עשרות המאזינים שלא הצלחנו לענות להם, אני מקווה שאנחנו בשבוע הבא כבר נהיה בדיונים הרבה יותר שמחים. ליל מנוחה.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכיבתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים.